עכשיו הוא. השלום והברכה, ציבור הקדוש. אנחנו נמצאים בסדרת עבודת המידות ומימוש העצמי. התחלנו בשיעור מבוא, הפעם שעברה. ככה קצת אהבנו גם איזושהי עבודה של כתיבה וברור אישי, לראות איפה אנחנו עומדים. מי שלא היה, כדאי שיעשה את המשימות שעשינו בשיעור שעבר, כדי שקצת יניח את עצמו על השולחן, ולא רק יספוג תכנים שכליים אל המחשבה. אז כדאי, תעדכנו את מי שלא היה, אולי קצת ככה, שיכתבו גם את הדברים. אנחנו רוצים היום יותר לברר את מקור המוטיבציה, כמו שכתוב כאן, תכלית תיקון המידות בעבודת השם, ננסה להגדיר לעצמנו את המטרות השונות שיש בעבודה הזאת. הזכרנו בפעם שעברה שברמה הכי פשוטה, עבודת המידות היא נצרכת כמו אוויר לנשימה לכל מערכות היחסים של חיינו. זוגיות, אין מה לדבר, זה קם ונופל על זה. חינוך ילדים, מערכות יחסים בעבודה. כמעט כל אינטראקציה עם אנשים, הגורם המנבא הטוב ביותר להצלחה במערכות יחסים או בכישלונם, זה איכות המידות של האדם. זה הגורם המנבא הכי מדויק. זה ממשיך הלאה לפער שבין חיים של תסכול, ציניות וכל מיני היבטים שמכניסים לחץ לחיים ותסכולים מהם, אל מול חיים של קבלת המציאות, אהבת המציאות, זרימה עם המציאות. הרבה פעמים ההבדל בין שני האנשים הללו מתחיל מהמידות שלהם. כלומר, איך הם תופסים את המציאות. האם העמדה הבסיסית היא גאווה, קנאה, כבוד, וכן הלאה, או ההפך, ענווה, אכלה, עין טובה. שימו לב, זה מידות שמשליחות באופן ישיר על איכות החיים שאני אחווה. לא רק מערכות היחסים, אלא גם אני מול עצמי. וזה קריטי בטירוף, ממש אבל. אני אומר, עד שרוצים איש אישה משפחה, צריכים להבין שתיקון המידות זה ההכנה הכי טובה לחיי משפחה. הכי טובה. מי שיתקן אפילו מידה אחת, לא צריך שאני אגיד לו כלום על הכנה לחיי משפחה. באמת, זה ההכנה הכי טובה. אבל בסדר, זה לא סותר. על גבי המישור הפשוט, לכאורה הפשוט, כן, זה לא פשוט. והקריטי הזה, בחשיבות עבודת המידות, צריך להוסיף את מה שאנשים לפעמים חושבים, שבמבט ראשון זה נראה שעבודת המידות נצרכת בשביל הבסיס הראשוני של החיים, הקומה הפשוטה הראשונה של דרך ארץ קדמה לתורה. בסדר, זה הבסיס. כאילו זה לא, בסדר, דרך ארץ קדמה לתורה, צריך לדבר על זה. בכל זאת. אבל אם אדם רוצה להתקדש, להתקרב אל השם, לזכות לדבקות בהשם יתברך, טוב, זה כבר צריך דברים אחרים. זה צריך לימוד תורה, זה צריך קיום מצוות, צריך תפילה, צריך התבודדות. ככה זה נראה, אבל עבודת המידות, זה כאילו בסיס, כאילו פשיטה כזה. דרך ארץ, קדמה לתורה. אבל האמת היא שכשמתבוננים, ויש לכם כאן אסופת מקורות מכובדת, כשמתבוננים בדברי חז"ל ובדברי תורתנו הקדושה, אנחנו רואים שמי שחושב כך זה טעות יסודית בתפיסת היהדות ובתפיסת עבודת השם בכלל. כי האמת היא שתיקון המידות היא המפתח העיקרי להגעה לדבקות, לקדושה. הרבה יותר מכל דרך אחרת. אז בואו קצת ככה נלמד את הדברים, לאט לאט נראה כמה מישורים. אם יש שאלות, תעצרו אותי. תשאלו, יש תוספות שרוצים להוסיף, תעצרו, תוסיפו. יאללה, אז בואו נראה כמה. מסכת סוטה, זה גמרא יחסית ידועה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר, כי השם אלוקיך יש אוכלהו. אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מלביש? ערומים דכתיב, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם, אף אתה אלבש ערומים. הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, דכתיב, וירא אליו השם באלוניהם ממרא. אף אתה בקר חולים, הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים. דכתיב, ויחרה מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו. אף אתה נחם אבלים, הקדוש ברוך הוא קבר מתים. דכתיב, ויקבור אותו בגיא, אף אתה קבור מתים. עוד אמרו מסכת סופרים, מקור שתיים, זה אלי וענווהו. אבא שאול אומר, הווה דומה לו. מה הוא רחום וחנון? אף אתה רחום וחנון. אז חכמים לימדו אותנו שאי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא ישירות. אי אפשר, שוכלה. לכן צריך ללכת בדרכיו, להלך במידותיו. זאת אומרת, המידות הם הדרך השורשית והעיקרית בעיני חז"ל, כמו שעוד נראה, כדי להגיע לדבקות בהשם, לזכות לקרבת אלוקים. דווקא זה, וכמובן נשאלת השאלה הפשוטה, מניין חז"ל ידעו את זה? איך הם יודעים את זה? לכאורה אפשר, איתנה טוען, בסדר, יש הרבה דברים בגמרא שהם לשון גוזמה. ככה, הפליגו, כדי להראות את החשיבות של הדבר. אז תמיד יכול לשאול השואל, יש כאן לשון גוזמה, שזה כאילו, בסדר, רצו להרים את המידות, כי התורה לא דיברה על מידות. אז הנה, אז רצו להרים לזה את הערך קצת. ככה, אבל זה לא באמת ככה, שזאת הדרך העיקרית להגיע לדבקות, לקדושה, לקרבת אלוקים. ככה יכול לשאול השואל. מה טענו לשואל? מניין חז"ל ידעו זאת? אם באמת זה כפשוטו, וזה כמו שהם כותבים, שזה הדרך, ואין בלתה, אי אפשר ללכת אחרי השם בלי לתקן את המידות. זה הדרך. איך חז"ל יודעים את זה? איפה זה כתוב? שבלי תיקון המידות אי אפשר להידבק מהשם. שזה המפתח. איך הם יודעים את זה? יש להם, ודאי שיש להם דעת אלוקים. אתה אומר מי"ג מידות. שמה? מה זה ציווי? השם, משה רצה לדעת קצת יותר. עוד יהיה נינה את דרכיך. השם התגלה אליו, הראה לו קצת יותר. בסדר, יישר כוח. סיפור מעניין. מניין חז"ל יודעים שאי אפשר להגיע לקרבת אלוקים ללא תיקון המידות? איך הם יודעים את הדבר הזה? מה אתם אומרים? יש למישהו רעיון? אה? לא, שם זה משהו אחר, הציצו. שם היו עניינים אחרים. כי הדברים כתובים בפרשת העקב. נכון? מה כתוב פרשת העקב? זה שמתי לכם במקור מספר 3. בשלוש מקומות בפרשת העקב כתובה מצווה מדאורייתא שמנויה בתרי"ג מצוות. קוראים לה מצוות והלכת בדרכיו. היא כתובה 3 פעמים שם. ואני רוצה שתשימו לב לשינויים. בפעם הראשונה פרק ח', סעיף א', ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו וליראה אותו. זה הפעם הראשונה. פעם שנייה פרק י', ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מימך כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז הנה שוב, ללכת בכל דרכיו. פעם שלישית, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. מעניין. 3 פעמים התורה אומרת את אותו הציווי באותה פרשה. למה להגיד? 3 פעמים את אותו ציווי באותה פרשה עוד, עם שינויים קלים בין פסוק לפסוק. מה ההשקעה הזאת? 3 פעמים על אותו דבר? זה לא נאמר על הרבה דברים. 3 פעמים על אותו עניין. ועוד באותו מקום? מה? אז תנסו רגע להתבונן. מרן החפץ חיים, מי שפעם קרא את ההקדמה שלו לקונטרס אהבת חסד, הוא שם לב לדבר הזה, והעיר הערה מדהימה. תנסו לשים לב מה ההבדל בין שלושת הפסוקים האלה. באיזה אופן מופיעה שם מצוות והלכתה בדרכיו, שזה בעצם תיקון המידות, כל פעם ביחסיות אחרת לדברים אחרים. זה הבדל אחד, אבל עוד, לא רק בהקשר המילולי, בהקשר הרחב של הפסוק. בואו תנסו לראות. מעניין. ציווי, אחר כך אתה אומר שאלה, בקשה, ואחר כך תנאי, יפה. יפה מאוד, הבדל יפה. מה עוד? עוד משהו. עוד משהו. אני כותב פה על הלוח משהו שהוא יכול לעזור. שזה המטרה, למרות שכתוב שם גם ולעבוד את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, ולהיראה את השם, כלומר, כתובים פה עוד דברים. זה לא שכתוב רק את זה. מה הם מוסיפים הפסוקים? כן, אבל זה עוד עניינים, נכון, זה תוספות. תשימו לב, כתבתי על הלוח, יש שלוש מדרגות בעבודת השם. שלוש מדרגות של קרבה להשם יתברך. נכון, אבל תשימו לב איפה זה מופיע. מסב את תשומת ליבנו החפץ חיים, שבכל מקום המצווה ללכת בדרכיו מופיע בהקשר אחר. שימו לב, הפסוק הראשון, אתה מצווה ללכת בדרכיו, ואז למה תזכה? להיראה אותו, שזה המדרגה הראשונה. בעבודת השם. זה המדרגה הכי בסיסית בקשר ביני לבין הבורא. נגיד יראת הרוממות. הפסוק השני, שימו לב, ליראה זה כבר קרה. נכון? ליראה מופיע לפני. ואז ללכת בכל דרכיו, ואז מה יקרה? לאהבה אותו. אתה תזכה למדרגה עליונה יותר של אהבת השם. מה קורה בפסוק השלישי? שימו לב, לאהבה את השם זה כבר זכית, נכון? רואים? להווה את השם. זה כבר יש לך. אבל אם תלך בדרכיו, ולדובקה בו. שימו לב, יערה גאונית. אומר החפץ חיים, לא רק שהתורה מצווה על זה שלוש פעמים, התורה גם רומזת לנו שהאדם לא יכול לזכות לשום מדרגה רוחנית שמבטאת קשר וקרבת אלוקים אמת, אם לא במקביל כל הזמן יהיה עמל לזכך את מידותיו. עד שכדי לקנות את המדרגה הבסיסית ביותר, יראת השם, ללכת בכל דרכיו. ומתוך כך להיראה אותו. ואחרי שזכיתי ליראת השם, אני רוצה יותר, אומר החפץ חיים, אתה רוצה יותר? אתה חייב במקביל לזכך את המידות ברמה גבוהה יותר. ואם תעשה את זה, ללכת בכל דרכיו, זה הפסוק השני, אז תגיע לאהבה אותו. אתה רוצה להגיע למדרגה של דבקות בהשם? אוקיי? אז הנה, זה הפסוק השלישי. ללכת בו לכל דרכיו ולדבקה בו. ככה דורש החפץ חיים. חשבה מאוד יפה. אז אפשר לומר שבאמת חז"ל למדו את החומרה של הדברים מהתורה, שציוותה שלוש פעמים ורמזה, או כמו החפץ חיים. יש כל מיני פרשנויות על הדבר הזה. אבל באמת לאור כל ההקדמה הזאת, יש מקום להתבונן על הדברים, ולשאול את השאלה הכי הכי חשובה. הכי חשובה. כדי שנבין סוד גדול בעבודה שלנו בעולם הזה. מדוע זה מחויב המציאות? למה? בוא רגע ננסה לחשוב. כדי שלא נהיה רק מדקלמי סיסמאות וציטטות מחזל ומהתורה. מדוע בלא תיקון המידות אי אפשר להתקרב אל השם? אי אפשר להגיע לדבקות, לקדושה. מדוע? למה לא מספיק לשמור את כל המצוות, ללמוד תורה כל היום וכל הלילה במסירות נפש, ולהתפלל מעומק הלב והנשמה? למה זה לא מספיק? למה? לכאורה אתה אומר, מה, הגזמתם פה? מה קרה? למה אי אפשר להתקרב אל השם בלי תיקון המידות? איך אתה יודע את זה? המידות מחזיקות את הלימוד. איך אתה יודע את הדבר הזה? מה, איפה, מה הכוונה שהוא כתב? אוקיי, בסדר, יש מצווה גם, יש מצווה, והלכת בדרכה, ודאי, מצווה חשובה, זה אחת מתרי"ג מצוות. בסדר, אז זה אחת מתרי"ג מצוות, אין בעיה, אנחנו בעד, זה מצווה. אבל להגיד שבלי זה אין שום התקדמות רוחנית על ידי התחומים האחרים בעבודת השם, ותלמוד תורה כנגד כולם, וכל התורה, ותפילה, מה, בלי זה אי אפשר להתקדם מבחינה רוחנית, שזה לכאורה הטענה. ולחזל, גם החפץ חיים אומר את זה שם. תכף נראה, גם אחרים אומרים את זה, המקובלים אומרים את זה. כאילו, למה את כדי כך? כאילו, מה קרה? בסדר, אז אני קצת כועס, מה אתה רוצה? עוד יש לי קינה, נו בסדר. אז אני קצת גאוותן, אני לא ישר מאה, נו בסדר, מה קרה? נו בסדר, היא קדמה, ודאי קדמה, אז חסר לי משהו שקדם. נו בסדר, אני לומד תורה יומם וליל, שומר את כל המצוות, מתפלל מעומק הלב, בוחת, מה עוד? כל התפילות, מה עוד? לא, זה לא. אין פה מדרגת קרבה. משפיע על הכלל, אתה אומר? איך משפיע על הכלל? בסדר, אז מערכות יחסים, חברת תקינה, הנה חינמי, זה חשוב. אבל בלי זה אין קרבת אלוקים, לי כפרט. אין דבקות, אין אהבת השם, אין כלום, הכל שקר. עם המידות שלי לא מתוקנות, מה, עד כדי כך? הכל עומד כאילו על זה. בסדר, מערכת יחסים, אני יודע, חברת תקינה, ברור, נכון. ברור, זוגיות, ברור, בלי זה אי אפשר, אני יודע. קרבת אלוקים אני מדבר. אני מדבר על אהבת השם, על דבקות בהשם, שאי אפשר בלי זה. צריך להלך בדרכה, בלי זה אי אפשר. אתה אומר, רוצה את הלב. אז מה יעזרו המעשים והלימודים המחשבתיים בתורה? אולי הלב נמצא שם. אוקיי, אתה אומר, דבר יפה. זה קשור לעצם הגדרת המושג מידות. נדבר על זה, מה זה מידות, איפה זה בנפש, בחלקים השונים. זה נדבר בהמשך. אני רוצה להגיד משהו שככה קצת ינסה להסביר. ראיתי את זה אצל הרב ראובן ססון בספר באור פניך, ככה. הגדרה שהתחילה ליישב לי את הדבר הזה.
רגע, אולי בגלל שאחד התוצרים של תורה זה לקחת את האדם ולעשות אותו אושר פנימי, וכאשר אדם לומד על המידות שלו, אדם לא יכול להגיע לאושר הפנימי הזה, כי הוא כל העם כועס על אנשים, מקנה.
בסדר, אבל זה שהוא לא באושר פנימי זה אומר שאין לו קרבת אלוקים. אם הוא מקיים את כל התורה ולומד תורה במסירות נפש אדירה ומתפלל, אז מה, אין לו קרבת? אז הוא לא שמח, אבל אין לו קרבת אלוקים. יכול להיות שהוא לא שמח מאה. אבל זאת אומרת שאין לו קרבת אלוקים. הוא לא דבק בהשם. טוב, תגיד כי הוא לא בשמחה. אני יודע, אין הנבואה שורה. צריך שיהיה שמחה. ודאי שיש בחינה כזאת. ודאי. הכל נכון. רק בואו ננסה לתקור איזושהי נקודה חשובה. שורש הדברים אולי, ככה הרב ראובן ססון אומר שם, אני מזדהה איתו. תגידו מה אתם חושבים. שורש הדברים נעוץ בסוד עליון, שהוא עניין התלבשות אור האלוקות במידות. הרי הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו קרוצי חומר, ואנחנו לא יכולים לדבק בו ממש. מה שחזל אומרים, השם אש אוכלה, לא יראני אדם וחי. אז איך אדם חומרי יכול להידבק בהשם? לכאורה זה משפט לא הגיוני. נכון? אתה יכול לחשוב על השם, אין בעיה. אתה יכול לרצות את השם, זה גם בסדר. להידבק בהשם, אתה שומע מה אתה אומר? השם זה אור אינסוף, אתה פה למטה כולך חומרי, נכון שיש בך נשמה ויש בך קדושה, נכון, אבל עם כל הכבוד, איך אומרים בו? אתה קרוץ חומר סופי, מה זה להידבק באשם? אתה שומע מה אתה אומר? לכאורה זה לא רלוונטי בכלל. אבל זה מה שאנחנו רוצים. רוצים להידבק באשם. קרבת אלוקים ממשית, חיה. חיה ממשית. מאחר ויש בעיה מובנית במהותנו כבני אדם, השם עשה איתנו חסד גדול. איזה חסד גדול הוא עשה? הוא הלביש את האור הגדול שלו במידות. שאותנו ברא עבורנו, והוא ברא אותן גם בתוכנו. כמו אדם שמכניס את עצמו ללבושים, כדי להתאים את עצמו לסביבה שבה הוא חי, אותו דבר הקדוש ברוך הוא. ברא מידות, שלא היו קיימות קודם לכן, הכניס את האור הגדול שלו לתוכם, כדי לאפשר לנו מגע עם אור אין סוף. כן?
זה האופציה היחידה של נגיעה באור אין סוף.
כן, לפי המקובלים, כן. הרי מה אנחנו תמיד אומרים? שהשם צמצם את עצמו והכניס את עצמו בתוך 10 הספירות. בתוך 10 הספירות. מה זה הספירות? זה מידות. מידות אלוקיות שהשם ברא וחידש, התלבש בתוכן, בהן הוא ברא את העולם וברא את האדם. מעתה ועלה, המידות האלה הם המפתח שבו האדם יכול לאחוז כדי לגעת באלוקות שמסתתרת מאחורי הלבושים. השם בחר להתגלות בעולם דרך מידות. העולם נברא במידות, ב10 הספירות, ב10 המידות. אם תיקחו דוגמה, נגיד דוגמה. כן, זה חסד, גבורה, תפארת. קוראים לזה גם מידות, כן? אם תיקחו את מידת החסד בתור דוגמה, מה זה מידת החסד? כולנו יודעים מה זה חסד. רצון להיטיב, אהבה, נתינה, כן? נכון? אנחנו כולנו יודעים מה זה חסד, מה זה להיות בעל חסד, מה זה לעשות חסד. תפקיד החסד לא מסתכם ב... דרך ארץ שקדמה לתורה, כדי למלא את חסרונם של האנשים. זה גם חשוב. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, השם ברא באדם תכונה של חסד. התכונה הזאת היא לבוש לחלק מאור אין סוף. על ידי שהאדם פועל חסד, חושב חסד, הוא בעצם מתדבק באור אין סוף שיושב מאחורי פעולת החסד. מחשב את החסד. כשאדם אוחז בלבוש, במידה, מידה זה גם מלשון שיש מידה לכל דבר, לבוש זה על פי מידה. כשאדם עושה את המידה הזאת של החסד, הוא לא רק עושה שלום בין בני אדם ועושה שיהיה לנו כיף פה למטה. הוא מדבק בלבוש וממילא באור אינסוף שמסתתר בחסד. וכן הלאה בכל מידה ומידה. אלו הלבושים שהשם בחר ללבוש, לברוא בהם את העולם, לברוא אותנו, ולהתלבש במציאות. אתן לכם דוגמה. אם אתה מדבר עם חבר שלך, עם מי אתה מדבר? עם הגוף או עם הנשמה? זאת אומרת, ברור שאני מדבר עם הנשמה. מה אתה אומר? אתה יכול לדבר עם הנשמה? מה אתה שקוף? מה אתה רוחני? אתה בקושי את הגוף שלו אתה רואה. אתה רוצה לראות כל כך פנימה, לדבר עם הנשמה? מה זאת אומרת? אבל ודאי שאני מדבר עם הנשמה. לא, אתה מדבר עם הגוף. לא נכון. אם הנשמה לא הייתה בגוף של פלוני, אז הגוף היה נופל על המקום, כמו גבייה. אפשר לדבר עם גבייה? אי אפשר. אלא כשאני מדבר עם פלוני, אני מדבר עם העצמיות שלו. אני מדבר עם הנשמה שלו. שהיא זו שמנועת את הגוף, את המחשבות, את הרגשות. עד כמה שהוא קשור לנשמה שלו. אוקיי? יוצא שאני כשאני מדבר עכשיו עם שמעון או עם מתן, אני לכאורה מדבר עם גוף, עם גוף, עם לבוש. אבל באמת, אני מסתכל עליו בעיניים, אני יוצר קשר עם הנשמה שלו. הנשמה שלו מדברת איתי. למרות שבחוויה שלי, אני חווה גוף. אותו דבר בדיוק בקדוש ברוך הוא ביחס למידות שלו. המידות שהשם ברא זה כמו הגוף שלנו. אור אין סוף זה כמו הנשמה שלנו. השם ברא את העולם באופן כזה שאנחנו פועלים מעשים של חסד, מעשים של ויתור. מעשים של נתינה, מעשים של חמלה, מעשים של עין טובה, מחשבות של רגישות ושל וכן הלאה. זה לכאורה גוף, נכון? מידות בסוף מידותות בדברים גופניים. או מחשבתיים, זה לכאורה דברים חיצוניים. אבל זה לא ככה. זה ככה מרגיש לנו, כמו שאני מדבר עם מישהו, כאילו עם הגוף שלו, לא נכון. השם מתגלה דרך המידות האלה. הוא ברא במידות אותך. יש בך חסד, זה אומר שיש בך אור אין סוף שקוראים לו חסד. במה זה התבטא? זה התבטא בזה שאני אעשה חסד. לכן אני אוהב לעשות חסד, כי יש בי אור אין סוף כזה. יוצא שכשאדם עושה חסד או מרחם, הוא באותו רגע מתקשר באור הרוחני האלוקי הממשי שמתגלה בחסד או ברחמים או בביטור. אתם מבינים? לפי זה אפשר להבין את מה שאומרים חז"ל ואת מה שאמרנו. שבאמת הדרך העיקרית להידבק בהשם בעולם הזה זה על ידי שמהלכים בדרכיו, מהלכים במידותיו. לסיכום, למה? כי המידות הם הלבושים שהשם בחר לברוא בהם את העולם, אותנו. השם בחר דרך הלבושים להתגלות. לכן עיקר ההתקדשות של האדם היא על ידי תיקון המידות. על גבי זה יש עוד דברים, לימוד תורה, מצוות, תפילה. אבל בלי מידות אין כלום. אין כלום. תכף נראה את זה גם בעוד דברים. אתם מבינים מה אנחנו אומרים פה? זה העומק של מצוות והלכת בדרכיו. מה שהחפץ חיים אומר. שבלי זה אין שום מדרגת קרבה. וזה מה שחז"ל אומרים, מסכת סוטה. וכל עיקר העיסוק של חכמי הסוד, כל עיקר העיסוק של חכמי הסוד, זה עיסוק לחשוף את הסוד הזה של המידות. לכן חכמי הסוד, איך קוראים להם? אין? בזוהר אומר, מראי מידים, בעלי מידות. זה עניינם. לחשוף את הסוד שיש במידות האלוקיות, כדי לסלול לנו את הדרך. בוא תראו מה אומר הרב קוק. איפה הגענו שם? אומר הרב קוק, איפה אנחנו? איזה מספר? אז בוא נראה, שנייה. יאללה, מי קורא? מי רוצה לקרוא? יאללה.
מרן הרב קוק, מידות ראייה. מלמדת היא לנו החוכמה האלוקית את המידות, את הספירות האלוקיות, כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, הוא כדי שנהיה להידבק במידותיו של מקום, ושאנו יכולים לדבק בהן, ושאיננו יכולים לדבק בגבורה של מעלה, ולא השאיפה למידותיו. אם אין אור זה פרוש לפנינו, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, של יסוד הספירות והאצילות של הנושא היסודי של מעשה מרכבה. אי אפשר להינצל משמץ של עבודה זרה, כי אם על ידי השינון שהדבקות של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, היא הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי אפשר להידבק בשכינה, אלא הדבק בדרכיו. מה רוחו מחנון, אף אתה רוחו.
אתם רואים? כי אחרת הרב קוק אומר, זה עבודה זרה. מה זה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם? איך בדיוק אפשר להידבק בהשם? מה זה אלילות? מה זה, זה השם? אתה הורדת אותו עכשיו למדרגה האנושית שלנו, אוי ואבוי. אלא הרב אומר, הדרך היחידה להידבק בשכינה, זה להידבק בדרכיו. כמו שאמר מקודם. כי השם בחר להתגלות בעולם על ידי מידות. המהות שלנו זה 10 ספירות, זה 10 מידות. זה תבנית צורת אדם, כמו שנדבר עוד מעט. הנשמה שבקרבנו מתגעגעת כל הזמן אל הדוד. עכשיו אנחנו חודש אלול. כשאנחנו עובדים על המידות, מתקנים את המידות בדברים הכי פשוטים ויומיומיים, בוויתור, באהבה, בחסד, בחמלה, ברחמים, אנחנו מתקרבים ומתדבקים עם מי שנמצא מאחורי הלבושים. שזה השם יתברך. זה תמצית הפתרון לגעגוע של הנשמה לבוראה. זה מתרחש על ידי תיקונים קטנים ופשוטים. וזה יסוד שלחז"ל לא היה כל כך פשוט. אבל אנחנו צריכים ממש להפנים את זה מאוד מאוד מאוד, כי זה לא מובן מאליו. מה שאנחנו אומרים עכשיו, אם אדם ידמה בנפשו, שהוא לומד תורה, הוא עושה את הנפש, ומה זה, מתפלל, והוא בטוח שהוא קרוב אל השם, אבל באמת המידות שלו פגומות, הוא לא ישר, הוא לא מספיק רחמן, הוא לא מספיק ענוותן, הוא לא מספיק ככה, ויש לו גאווה, וזה וזה. כל המחשבות וההרגשות שלו שהוא קרוב אל השם, הכל זה דמיון כוזב. לפי זה. זה מבחן הקדושה של האדם. מבחן המידות. זה מה שעולה. מי שהמידות שלו טובות, מובטח בו שתחילת הדבקות נמצאת כבר בידיו. זה מאוד מרים את זה. לכן כל ספרי הנביאים, כמעט כל ספרי הנביאים, מלאים. נכון? בפער הזה, שעם ישראל עושים מצוות, אבל רחוקים מצדק ומוסר. נכון? מה לרוב זבחיכם, שבתכם ומועדכם, שנאה נפשי. כאילו עשו הכל בסדר כלפי חוץ. אבל הלב לא היה שם. מבחינת דרך ארץ, מבחינת כבוד הדדי, מבחינת חמלה, רחמים. כל היחסים בין אדם לחברו, כל המידות. אין קרבת אלוקים. המשנה באבות, תראו במקור מספר 3, זה כאילו, היא מפתיעה. יש פה קריטריון חדשני. אני אומר לכם, אם זה לא היה כתוב, אני לא יכולתי להגיד את זה. המשנה באבות אומרת משהו, כל כך אנחנו רגילים לקרוא את זה כצפצוף הזרזיר, לא שמים לב איזה חידוש מהפכני יש בדברים שלהם. תראו מה אומרים, כל שרוח הבריות נוחה ימינו, רוח המקום נוחה ימינו. כל שאין רוח הבריות נוחה ימינו, אין רוח המקום נוחה ימינו. זה חזק מאוד, זה מטורף. רגע מה, ואם בן אדם יודע את כל התורה כולה, מקפיד על כל תרג מצוות, הוא נחשב הרב הכי גדול באזורנו, וכולי וכולי וכולי, עם חליפה, כולם מכבדים אותו, והוא כאילו הטופ, השפיץ פה בכל האזור, והוא גדול. אבל אין רוח הבריות נוחה ימינו. עמידות לא. אין רוח המקום נוחה ימינו. אין קרבת אלוקים כאן, אל תתבלבל. אל תתעה במראהו, בגובה קומתו, בלבושיו, ובמגבעתו וחליפתו. ואם תראה אדם אחר שנראה פשוט, פשוט, לא יודע הרבה תורה, לא יודע הרבה עניינים, אבל כולם אוהבים אותו, כי הוא רחמן, ועין טובה, וענוותן, ומכיל, ומתעניין, ורגיש, הרוח המקום נוחה. שימו לב, זה חזל אמר. כלומר, זה הקריטריון לקרבת אלוקים. זה מפחיד בעיניי הדבר הזה, מפחיד. כמה צריכה להיות עבודה על המקום הזה שאנחנו לפעמים לא חושבים עליו בכלל. כאילו, על הדרך. דוד המלך, אם זה לא מספיק, תהילים תדבב. מכל הכיוונים אני מנסה להביא שנראה שזה סוגיה רצינית. דוד המלך שואל שאלה אדירה. מי לא רוצה לדעת תשובה לשאלה הזאת? מזמור לדוד. השם מי יגור בעוליך, מי ישכון בארקודשך. וואו, וואו, זה החלום של כל נשמה. זה החלום. הלוואי שנזכה. מה התשובה? תראו מה עונה. הולך תמים, הוא פועל לצדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, חרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס. את יראה השם יכבד, נשבע להערה ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך, ושוחד הנקיר לקח, עושה אל אלו אימות לעולם. כל מה שדוד המלך אומר פה, זה הכל מידות. התנהגות בין אדם לחברו. למעלה מכל מה שאמרנו עד עכשיו, אני רוצה לטפס עוד יותר לעוד איזשהו רובד מאוד חשוב שחייבים לציין אותו. כשמנסים לסרטט לעצמנו את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו בעזרת השם. בתיקון המידות. נבהר אותה בקצרה. איך אומרת התורה בבראשית? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. התורה על ההתחלה אומרת לנו מי אנחנו, שלא נתבלבל, שלא נצמצם את האישיות שלנו בקטע של הענווה פסולה, ושל דימוי עצמי נמוך. אומרת לך התורה, אל תתבלבל. אל תטעה, בצלם אלוקים ברא אותו. אתה נבראת בתבנית אור אינסוף. מה לעשות? ככה השם החליט. אתה, על גופך, נפשך, רוחך ונשמתך נבראת בהתאמה לתבנית אור אין סוף. כמו שהשם אמר לנו במעמד הר סיני במפורש. אני אמרתי אלוקים אתם. או, בורא עולם, תרגיע. תרגיע. אני מסמיק. מה? כן. תפסיקו להקטין את עצמכם, אומר לנו השם יתברך. אני אמרתי אלוקים אתם. וואו, וואו, וואו. מפחיד. מפחיד להיות גדול. רב חיים מוולוז'ין, שער שלם מספרו נפש החיים, מעריך להסביר את הפסוק הזה. מה זה בצלם אלוקים ברא את האדם? מה זה אומר צלם אלוקים? לא, אני אכנס עכשיו, זה מהלך שלם שם. אבל זה גם הפשט, בלי הסברים רבים. פתח אליהו שאומרים לפני התפילה. מה כתוב שם בפתח אליהו? הייחוד, ומה בעיקר? מה הזוהר מראה לנו בפתח אליהו, מי שמתרגם קצת לעברית? עשר ספירות, נכון? הזוהר מראה לנו בדיוק בפתח אליהו, איך המידות העליונות שבאלוקות כביכול מופיעות באדם. מופיעות באדם ממש. איך שבעצם יד ימין של האדם מקבילה למידת החסד האלוקית. יד שמאל של האדם מקבילה למידת הדין האלוקית. ואיך שכל הפעולות שהאדם פועל ומניע את איבריו, מחשבותיו ודיבוריו, הרי שהוא מניע את המקבילה של זה בשמיים. ומוריד את השפע לבריאה. זה פתח אליהו, למה עוד שנייה אתה עומד לפתוח את הפה. אתה מבין איזה כוח יש לך? שכל מעשה שאתה עושה וכל דיבור ומחשבה, אתה מבין שנבראת בהקבלה למידות שבהם השם ברא את העולם? אתה תחשוב על זה רגע. אתה מבין איזה משקל יושב לך על הכתפיים, איזה אחריות? כי אתה נבראת בדמות צבעות השמיים. והכל מתגלה בך, הכל מופיע דרכך. כל ההשפעה שתרד או לא תרד תלויה בך. כי כל איבר בך, כל צעד, כל בחינה, היא מקבילה לבחינה בשמיים ומעוררת אותה. הכל מתחיל ממך. לכן למשל יש הרבה הלכות שצריך להקדים את הימין לשמאל. למשל. מה למשל? נעליים. איזה נעל נועלים קודם? ימין. אחר כך? שמאל. ואז מה קושרים? שמאל. ואז? ימין. מקדים ימין לשמאל. זה בנעילה. תפילת 18, יד על יד, איזה יד על איזה יד? ימין על שמאל. לכפות, החסדים כופים את הדינים. ואז אפשר להוריד את השפע. כלומר, הפעולה שאני פועל בגוף, מאחר והיא מקבילה למידות האלוקיות בעליונים, היא מייצרת את השפע. לכן אומרים, לא טוב לשלב, כי זה כאילו מערבב את החסד והדין. וככה בכל מיני עניינים. האדם נברא בדמות המידות האלוקיות העליונות. כן, עשר המידות, עשר הספירות. גם המקובלים מציירים את עשר המידות כתבנית גוף האדם. ממש ככה. מלמד אותנו, בואו תראו מקור מספר 8. רבי ישעיה הורוביץ. מי רוצה לקרוא? השלה הקדוש. מי קורא לנו? יאללה, זרמו, מי שעוד לא קרא, יאללה. מבשרי יחזה אלוקה, כי הכל זה בבשר, בהקבלה, בהתאמה, כן? כן, השם מתגלה כאדם, כן? כן? אז האדם נברא בדמות העליון, בדמות המידות האלוקיות, אדמה לעליון. אם האדם מתאים את מעשיו למידות האלוקיות, הרי שהוא מצדיק את הצלם שיש בו. ואם לא, אז הוא הופך להיות אדמה. הוא מבטל את כל הפוטנציאל האנושי שלו. כידוע לחלקכם, מי שהלך עם זה עד הסוף, זה הרמ"ק הקדוש. רבי משה קורדוברו בספר המוסר העילאי, תומר דבורה. חיבור שלם, איך בעצם הוא עובר מידה מידה, הוא בחר דף י"ג מידות של רחמים, שבספר מיכה, הוא בחר אותם, תכף נראה, והוא עובר מידה מידה, והוא מראה איך המידה הזאת באלוקות, ומה זה אומר לעבודת המוסר של האדם. כדי לייצר הקבלה בין מעשה האדם ומידותיו לבין המידות האלוקיות, ורק אז זה נקרא שהאדם שלם. הוא ממש הלך עם זה עד הסוף. אז יש כאן ציטוט מההתחלה. תראו פרק א', האדם ראוי שידמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה צלם ודמות. שאילו ידומה בגופו ולא בפעולות, הרי מחזיב הצורה. ויאמרו עליו צורה נאה ומעשים כאורים. אם האדם לא יתנהג על פי המידות האלוקיות, אז הוא מחזיב את הצורה. נבראו בך מידות אלוקיות ואתה לא מתנהג על פיהן. אתה מחזיב את הפוטנציאל שלך. שהרי עיקר הצלם ודמות העליון הן פעולותיו, ומה יועיל לו אותו כצורה עליונה? מה זה עוזר לאדם שנברא בצלם אלוקים? דמות תבנית עבריו ובפעולות לא ידמה לקונו. לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתרת של 13 מידות של רחמים העליונות. ורמוזות בסוד הפסוקים במיכה, מי אל כמוך, ישוב ירחמנו, תיתן אמת. אם כן, כשתמצא אין לו בו נגיד מידותיו וכו'. אז זה הרבק עשה מזה שם מהלך שלם בעבודת המוסר של האדם. בכיוון אחר לגמרי לעולם הסוד והקבלה, דווקא לכיוון הרציונליסטי. נלך למורה הגדול הרמב״ם, חשוב לי להראות שזה לא רק עניין של מקובלים, הסיפור הזה שאנחנו דנים פה עכשיו. זה משהו שהוא קונצנזוס, לכן אני מביא דווקא את הרמב״ם. שזה כאילו אנטיטזה לסגנון הקבלי. תראו מה הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, בטח ראיתם את זה. הקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. אה? תומר דבורה?
לא, הקדמה של שמונה פרקים.
זה הקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. ההקדבה של הרמב״ם למסכת אבות. כן? תורה שם בעצם הרמב״ם פורס את תורת הנפש של חז"ל. מסכת אבות זה בעצם קשור למידות. בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, כל התיקון האישי. זה מסכת אבות. אז הרמב״ם פרס שם שמונה פרקים של הקדמה על המסכת הזאת. נותן איזושהי תמצית של תורת הנפש של חז"ל. זה חובה ללמוד כמובן את הדבר הזה. אני ממליץ עם הפירוש של הרב בלייכר. אומר הרמב״ם, תראו, כבר בארנו בפתיחת זה החיבור, מה הסיבה שרני המחבר לקבוע זאת המסכתה בזה הסדר? וזכרנו גם כן גודל התועלת בזאת המסכתה, מסכת אבות, וכבר יעדנו פעמים במה שקדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכתה בעניינים מועילים ושנעריך בקצת עריכות, מפני שהיא, מסכת אבות, אף על פי שתראה מבוארת, נכון, דובר מסכת אבות אפשר לחדש? קוראים את זה ככה בבית הכנסת, בין פסח לשבועות. קוראים ככה, מה? זה דברים פשוטים. לא. או. הרמב״ם אומר, אף על פי שתראה מבוארת, אתה אומר, מה יש לי עם מסכת אבות? קלה להבין. הנה המעשה במה שכלול בה אינו קל על כל בני אדם. וגם לא כל ענייני המובנים מבלי פירוש מספיק, אם היא אותה מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית, ומפני זה ראיתי להרחיב בה הדיבור. מסכת אבות צריך לעיין בה. בפרט צריך לראות איך מקיימים אותה, שזה הכי קשה. וכבר אמרו על אמא שלום האימן דבאי למה וחסידה, לקיים מי לדאבות. מסכת אבות, תקיים את מה שכתוב שם. ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות, אלא הנבואה. והיא המביאה אליה. כמו שאמרו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה התבהר מדבריהם שהמעשה במוסרי זאת המסכת המביאה אל הנבואה. מפני שהיא כוללת חלק גדול מעלות המידות. וכולי. אז הרמב״ם אומר במפורש. שעבודת המידות, מה שמשתקף במסכת אבות, זה מה שמכין את האדם לנבואה. מטורף. ברוח ימי התשובה, הרחמים והסליחות, הזכרנו את י"ג מידות. אז כולנו מכירים את מה שמשה רבנו ביקש, והשם נתגלה אליו, נכון? ואמר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה יראה לו בפועל? אז נכון. ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, כל רחום וחנון וכו'. י"ג מידות הללו, שזה בדרך כלל מה שאומרים ביום כיפור, ובמהלך השנה, אז יש להם מקבילה. נכון? באיזה ספר אמרנו? מיכה. תראו, בואו נקרא, נזכיר את זה לעצמנו, תראו מקור 13, כתוב בספר מיכה, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא יחזיק לעדפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליט מצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת על אבותינו ימי קדם. מתי אומרים את זה?
יום כיפור.
תשליך קודם כל. נכון. מתי עוד אומרים את זה? יום כיפור, יש את זה כמה פעמים בודדות. נכון? זה לא הסטנדרט של יום כיפור. כמה פעמים בודדות. זה נכנס פתאום, נכון? כן, זה נכנס סעד. פה ושם ממש, בפינצטה. מה הסיפור פה? הרי הרמק הקדוש בנה את כל התומר דבורה, את כל עבודת המידות של האדם בהקבלה למידות האלוקיות, על י"ג למידות שבספר מיכה, לא של משה. למה הוא עושה דבר כזה? למה הוא עושה דבר כזה? הרמק. למה דווקא זה? למה י"ג למידות בספר מיכה? זה דברים שלא אומרים אותם בשגרה, וזה פתאום שולפים את זה. מה? אז ראיתי כתוב באיזה ספר, על פי הסוד, שבמה זכה מיכה? שי"ג למידות של משה זה י"ג למידות תחתונות. י"ג למידות של מיכה זה י"ג למידות עליונות. איך זה יכול להיות? מיכה זכה יותר ממשה? להשיג? נביא. מיכה זכה יותר ממשה להשיג? ספר, ספר מיכה. תראה עשר, איך זה יכול להיות הדבר הזה? אלא בגלל שי"ג למידות שנתגלו למשה, איך הם נתגלו לו? על ידי שחטאו ישראל. ואז היה חלק מתהליך שבו השם לימד למשה דרכי תשובה ומידות הרחמים. מאחר וזה נתגלה בעקבות חטאים, ללמד כאילו את, טוב, יש עניין של רחמים בעולם וי"ג למידות, כל זמן שיעשו לפני כסדר הזה, נכון, אני סולח להם. לכן זה התחתונות מצד מעשינו. מיכה, זה התגלה לו בדרכי השבח, מצד השבח האלוקי. אבל שלא ניתה, הן מקבילות אחת לאחת. ממש לפי הסדר. אחת לאחת של משה, זה מקביל אחת לאחת של מיכה. כן, יש מחלוקת, איך בדיוק מונים את זה, אבל לא משנה, זה הרעיון. אומר המהר"ל מפראג דבר גדול. תראו מקור מספר 14. כי מפני שאמר משה, הראני נא את כבודך, ביקש לעמוד על מידותיו הטובות של השם יתברך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא שיהיה מראה לו טובו מה שאפשר לדעת. ולפיכך אמר לו, אם יעשו לפני ישראל כסדר הזה, הרי אני מוכה להם וזהו מידת טובי. והראה להם איך מידת טובו יתברך מרחם ומכנן עליהם כאשר עושים לפניו כסדר הזה. כי משה רבנו חפץ לדעת לראות איך מידת טובו נוהג בעולם ודי מזה, לפיכך הראה לו על ידי ראייה. מה הדגש? כאשר יהיו עושים לפני כסדר הזה. תראו מה אומר השל"ה הקדוש. רבי ישעיה הורוביץ, במקור הבא. וכתב ראשית חוכמה, משער הענבה. זה לשונו. שמעתי בשם הגאונים. כי על כוונה זו אמרו מסכת ראש השנה לפסוק ויעבור השם על פניו ויקרא. אבא רבי יוחנן, אל מלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל יעשו לפני כסדר, אז אני מוכה להם. עד כאן לשונו. ודבר קשה, שהרי אנו רואים כמה פעמים אנו מזכירים י"ג למידות ולא נענים. והרי השם הבטיח, השם הבטיח, שאם תגידו י"ג למידות, אני סולח לכם מיד. אז איך זה יכול להיות שאומרים את זה מיליון פעם ולא תמיד נענים? אלא אומרים הגאונים, כי כוונת יעשו לפני כסדר הזה, אין הכוונה לבד על עטיפה תלית ולהגיד את זה. אלא שיעשו סדר המידות שלימד הקדוש ברוך הוא למשה וכן הלאה. כלומר, י"ג למידות הן מהוות גורם מחפר. ומזכך רק כאשר עושים אותן, לא כאשר אומרים אותן. רק כאשר עם ישראל פועל אותן ומתקן אותן בתיקון אמיתי, ממשי. כן? אני רוצה לחתום את השלב הזה בהשלכה מודרנית של הלימוד הזה. וזו השלכה חשובה. לתפוס את החידוש של תורת הנפש היהודית בשונה מהפסיכולוגיה הכללית. ובשונה מכל מיני שיטות טיפול ודברים שמסתובבים בעולם הנפש, בעולם היום, ב-100-150 השנים האחרונות. לפי רוב השיטות של הפסיכולוגיה המודרנית, האדם הוא דף חלק. אין לו מהות יסודית שהוא נברא איתה. האדם הוא דף חלק. מה שיכתב עליו, זה מה שיהיה. ככה סברו רוב הפסיכולוגים, בוא נגיד עד לפני 20-30 שנה. שהאדם הוא דף חלק. כי הם לא מאמינים בנשמה, הם לא באו אל הדברים האלה מגישה אמונית, דתית, רוחנית, אלא מתוך תפיסה מחקרית. שהאדם, מה שיכתב עליו, זה מה שיהיה. אין איזה נשמה קודמת שאותה אדם אמור לגלות בחייו. היו בתקופה מאוחרת יותר של התפתחות הפסיכולוגיה, כאלה שדיברו על מהות שיושבת במרכז הנפש. פרויד טען שזה הנטייה המינית, שזה המרכז, דווקא הולך למקום שלילי. ויקטור פרנקל אמר זה הדחף של האדם למצוא משמעות. כלומר, התקדם קצת קדימה. איזה משמעות? כל משמעות שהיא. אז זה עדיין נשאר חול, אבל הוא אמר, יש איזה דחף יסודי במהות הנפש, הדחף למשמעות. האדם מחפש משמעות, ספר שמאוד מאוד כדאי ללמוד אותו. קארל יונג התחיל לפתח את זה קצת יותר, מה שנקרא כל הסיפור של הפסיכולוגיה החיובית. תקראו על זה בהתפתחות של הפסיכולוגיה, דברים מעניינים. אבל בסוף בשורה התחתונה, עזבו עכשיו שיטות בעניינים. אדם בא לפסיכולוג. אני אדגים לכם בדקה, שזה הזמן שנשאר, את עומק ההבדל בין תורת הנפש היהודית לתורת הנפש של הפסיכולוגיה. אדם בא לפסיכולוג. הפסיכולוג מנסה להבין מה הבעיה. אוקיי, בסדר, האדם הוא, יש לו בעיה, הוא מתוסכל, הוא חרד, הוא ככה, הוא ככה, אוקיי, בסדר. הפסיכולוג עושה איתו תהליך, וברוך השם מביא את האדם למצב שאדם שמח, אופטימי, מאמין בעתיד, מאמין בהווה, חיוני, חיילה, הכל טוב. יכול להיות שהאדם הזה הוא גאוותן, הוא קנאי, הוא כעסן, הוא אכזרי, ותוסיפו עוד כמה דברים לא טובים. מבחינת הפסיכולוג, האדם הזה שכרגע סיים טיפול, ומצהיר ומשדר שטוב לו, שהוא שמח, שהוא חיוני, וכל מה שאמרתי. זה אדם בריא או חולה? מבחינת הפסיכולוג. זה אדם בריא. אדם בריא, כי כלי הנפש מאוזנים. והפסיכולוג מסתכל על כלי הנפש. הוא לא מסתכל על הנשמה. אם הכלים מאוזנים, הכל טוב, מה הבעיה? כשאדם הולך לרופא ואומר, נשברה לי הרגל, או, אתה חולה, בוא נעזור לך, הוא שם לו קיבוע, מסדר את העניינים, מוביל אותו למצב שהרגל בריאה. האדם הולך, יוצא מהבית חולים עם הרגל הזה, בועט באור, שובר לה את האף, שובר לה את הרגל, הוא בועט שם, הוא זה, מבחינת הרופא, הוא עשה את שלו, אדם בריא. לא מעניין את הרופא מה הוא עושה עם הרגל. אדם בריא, מסתכל על הגוף. הפסיכולוגיה אותו דבר בנפש. היא לא מסתכלת על איכות המידות שיש בקרבך. היא מסתכלת על התפקודים שלך. איך אתה מתייחס לעולם ולעצמך. מבחינת חז"ל, מבחינת היהדות, אדם גאוותן זה אדם חולה. זה אדם רקוב. זה אדם שפספס לחלוטין את כל הכיוון בחיים האלה. פספס את הכל. אין בו כלום. הוא מנסה... ודאי, הוא לא גאוותן תמיד, אבל יש צריך עבודה חמורה מאוד לעשות. אדם קנאי זה אדם חולה, מבחינת היהדות. אדם שיש לו עין רעה זה אדם חולה. הוא צריך תיקון, הוא צריך רפואה. מדוע זה כך? כי לפי היהדות יש מהות לנפש. האדם נברא בעשר ספירות. עשרת הלבושים, או לא משנה, י' ג' מידות של רחמים, הם המהות של האדם. זה בעצם מה שהרמק אומר. שאדם נברא בתבנית המידות האלוקיות. ולכן אם האדם לא יתקן את המידות, אז הוא אדם חולה. גם אם הפסיכולוג אומר לו, הכל בסדר איתך, אתה עזוב אותך. אתה מבסוט, אתה שמח, אתה בריא, מה אתה רוצה? מה אתה מתסכל את עצמך? הכל טוב. אז אם הוא קנאי, אם הוא אכזרי, מבחינת הפסיכולוג, אם זה לא מפריע לי בחיים, הכל בסדר, אני אדם בריא. אז זה הבדל עמוק מאוד. בין הפסיכולוגיה הכללית לבין תורת הנפש היהודית, כי לפי תורת הנפש יש מהות. יש מידות שהן הבסיס של האישיות. הן תמצית ההתגלות של האלוקה בי. הן הלבושים של השם בי. ואם לא תקן וחיה על פי המידות האלה, אני מנותק לחלוטין מהעצמיות שלי. ואני כל כך רחוק ממימוש עצמי, למרות כל הדברים שעשיתי עד היום. אני רחוק מאוד מהמימוש העצמי שלי. וזה מה שאנחנו רוצים בעזרת השם לפעול בפועל, באופן מעשי, כאן, בעזרת השם. אני ניסיתי, השיעור הזה, להמחיש בצורה הכי חזקה שאני יכול, את המטרה של תיקון המידות. את המקום הגדול שהן אמורות לתפוס בעבודה הרוחנית בישיבה, ובחיים. לייצר, להגדיל, לרומם, לזכך את מקור המוטיבציה לזה. יש הרבה אנשים שמבחינתם עבודת השם, זה כמו שאמרנו, קיום מצוות, לימוד תורה ותפילה. מה עם מידות? על הדרך בעזרת השם. על הדרך. פה ושם, כן, בעזרת השם. לא. אנחנו אומרים הפוך. עכשיו, אני לא אומר כל היום תעסוק בזה. למה אתה תתחרפן? אמרנו, לתקן מידות זה המון עבודה. זה המון התבוננות. אתה לא יכול כל הזמן לחשוב על זה, אתה תשתגע. וגם אי אפשר לעשות שינויים גדולים בזמן קצר. זה מה שדיברנו, אי אפשר. זה בלתי אפשרי. כי זה לשנות משהו מאוד מאוד עמוק שאין לי נגיעה ישירה בו. זה משהו מאוד מאוד פנימי, מידות. אז אנחנו מצד אחד לא עכשיו נשים את כל האנרגיה הזה, אבל אנחנו, מצד שני, אנחנו אף פעם לא נניח את זה. כי זה חלק אינטגרלי במימוש העצמי שלנו. בלי זה אין מימוש, אין קרבת אלוקים, אפשר לשכוח מזה. חוץ ממערכות יחסים, זוגיות, שזה ודאי, זה פתחנו בזה. בסדר? אז זה, עד כאן למעשה, זה בעצם המבואות לסדרה הזאת. מפעם הבאה אני רוצה להתחיל יותר לדבר תובנות וכלים שיוליכו אותנו אל העבודה. לכן בפעם הבאה נלמד מה זה בכלל מידות. מה זה מידות? איפה זה בנפש? מה ההבדל המהותי בין מידה טובה לרעה? זה לא שאלה כל כך מובנת מאליה. כדי להתחיל לנתח את עצמנו בצורה נכונה, אני רוצה שכאילו נפתח פה מודעות עצמית. כי בלי מודעות עצמית, מאוד קשה לתקן מידות. זה חמקמק. חמקמק. איך אני אהיה פחות קנאי? וואלה, לא יודע. לא יודע, פשוט אני לא אקנה, לא? פשוט אני לא אקנה. אבל אני מקנה לכולם. מה זה? אל תקנה. אבל אני מקנה. טוב, אז לא יודע, אז איך עובדים על הדבר הזה? טוב, צריך לחשוב. אז אנחנו ננסה, בקצרה, לא עכשיו, זה לא איזה סדרה ארוכה, אמרנו. מבחינתי 5-6 שיעורים, במיוחד אחרי המרד שהיה, אני לא יודע איפה אנחנו נגיע. אנחנו, כמה שיעורים נסגור, לא נמרח את זה עכשיו. אבל אנחנו כן נצטרך למצוא כמה כלים, נמשיך זמן הבא קצת, אני נראה, לא יודע. אבל זה הרעיון. הרעיון היא להוביל את זה למקום מעשי. ולא רק, עכשיו דיברנו קצת גבוה, כאילו בסדר, כי זה הסוגיה, צריך לתפוס אותה. אבל אחרי שתפסנו, אפשר לנחות. ככה קצת יותר למציאות המעשית. טוב, יישר כוח לכולם. חזקים וברוכים.